שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. אני רוצה גם הפעם לעסוק, כפי שעסקנו בפרק הקודם, בכתיבתו של החזון איש. בפרק הקודם שמנו לב לכתיבה ההגותית של החזון איש, שמשקפת גם את הפן האישי בחייו. ואני רוצה להמשיך ולהעמיק בנושא הזה ולראות את הסגנונות השונים שיש בכתיבתו של החזון איש ואת התפקידים השונים שיש לכל סגנון כזה. אז בואו נתחיל. הדוגמאות שראינו בפרק הקודם, ההבדל בין כתיבה הלכתית לבין הכתיבה ההגותית של החזון איש, איך החזון איש לפעמים משתמש במושגים הלכתיים בשביל להעביר מסר אישי או מסר מוסרי. אם כן, החזון איש עצמו מבדיל בין הכתיבה ההלכתית לבין הכתיבה ההגותית, מפני שהוא בעצמו כותב לגבי טקסטים הלכתיים, הוא אומר כך, חבל על הלשונות המסולסלות הבאות לאמת את השקר. זאת אומרת, הוא אומר, אל תדבר איתי גבוהה גבוהה במליצות ובשפה עמוקה כביכול, כדי לחזק איזושהי סברה שאיננה נכונה. והוא אומר גם, כשם שהעמיקו מחתימי התלמוד בעיקרי ההלכות, כך העמיקו בלשונם ובעריכת הדברים לפני הדורות הבאים. הוא אומר שבכתיבה ההלכתית יש גם אחריות מיוחדת על כתיבה מדויקת שתעביר את ההלכה בצורה הכי מדויקת וברורה שאפשר. והוא אומר, ולא ייתכן שיסתמו בדבר שאי אפשר להבין. וכל שכן שלא ייתכן שיאמרו במאמר המורה אחרת מהמכוון. ועוד הוא כותב, נידון הלכה הוא עניין מופשט, לוותר את המושכלות. מעתיקי התורה התאימו בעומק לשונם וחוכמת סגנונם להעמיד את הדורות הבאים על כוונתם האמיתית, שורשי המצווה, מידת החכמים לפרשה ולשננה. אם כן, אפשר לומר שהחזון איש מגדיר כאן את כללי משחק השפה ההלכתי, וזאת על ידי הגדרת פעולת הדיבור של שפת ההלכה, שהיא עריכת הדברים, כמו שהוא קורא לזה. זאת אומרת, העברת התכנים באופן מדויק וברור ככל האפשר, כפי שברט בספרו הנעת הטקסט, גם כן מתייחס לנקודה הזו ואומר, לשם מה בטקסט כל ההדר המילולי הזה? האם שייך פאר השפה לנכסים עודפים של הפירמידות המצריות? אם כן, בשונה ממשחק השפה ההגותי והאישי, שבו דווקא המליצה המשוחררת ורבת הפנים היא זו שעשויה להיטיב לדבר אל לב הקורא, הרי שהכתיבה ההלכתית נועדה להעביר תכנים מדויקים בצורה הכי פשוטה. מושג משחק השפה של לודוויג ויטגנשטיין יכול לשמש, אם כן, ככלי ניתוח שיעזור לנו להבין את הכתיבות ואת הניסוחים השונים, משחקי השפה השונים שיש בכתביו של החזון איש. ויטגנשטיין אומר שהמונח משחק לשון צריך להדגיש כאן את העובדה, כך הוא כותב, שהדיבור בשפה הוא חלק מפעילות או מצורת חיים, והוא נותן דוגמאות לצוות, לתאר, לדווח, לשיר. להמציא שפה, הוא אומר, אפשר שפירושו להמציא מתקן למטרה מסוימת. עלינו לנתק עצמנו באופן קיצוני מהרעיון ששפה מתפקדת תמיד בדרך אחת, משרתת תמיד אותה מטרה. הוא אומר שדמיון והבדל בין משחקי שפה שונים שופך אור על מצב השפה שלנו. אם כן, ראינו לעיל בכתיבתו של החזון איש, כיצד אפשר להבחין בקלות בין משחק השפה ההגותי אישי בכתיבה שלו לבין משחק השפה ההלכתי. אמנם ויטגנשטיין אומר שבשפה ניתן לדבר רק אודות מצבי דברים, התרחשויות בעולם, מה שקורה, התרחשויות שבהם אובייקטים בעולם הממשי נקשרים ונפגשים האחד בשני. השפה היא תמיד תמונה של המציאות והיא מדברת על מצבי דברים. ולפי זה הוא אומר שהדת, האתיקה, האסתטיקה הם ממוקמים מחוץ לגבולות השפה, מפני שהם כאילו מחוץ לגבולות העולם. הם לא מצבי דברים, הם לא התרחשויות. אבל עדיין, גם אם לא נלך איתו עד הסוף עם ויטגנשטיין, במה שהוא אומר על מה אפשר לדבר ועל מה אי אפשר לדבר, אפשר בהחלט להיעזר במושג משחק השפה שלו לאפיין את הכתיבות השונות של החזון איש. ויטגנשטיין כותב בספרו על הוודאות, אם אנו מתארים לעצמנו את העובדות אחרת מכפי שהן, אזי משחקי לשון מסוימים יאבדו מחשיבותם, ואחרים יהיו לחשובים, וכך משתנה בהדרגה השימוש באוצר המילים של הלשון. כאשר משתנים משחקי הלשון, משתנים המושגים, ועם המושגים משתנות גם משמעויות המילים. דהיינו שהצורה שבה אנחנו בוחרים לתאר בשפה, לפרש בשפה מצבי דברים, התרחשויות, זה יוצר משחקי שפה שונים וממילא גם מושגים אחרים על איך אנחנו תופסים את מה שקורה בעולם. במשחקי השפה השונים של החזון איש אנחנו רואים כיצד תיאורים שונים של העובדות יוצרים שינויים והבדלים בין משחקי שפה שונים. ראינו אצל החזון איש תיאור חווייתי לעומת למשל תיאור הלכתי פרקטי, פנייה אישית לעומת כתיבה כללית, ציבורית, יבשה. ויטגנשטיין אומר, מה שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. במשפט הזה הוא עוסק במסקנה שלו על תפקיד השפה. בהגותו המוקדמת כך הוא סבר שהשפה יכולה לדבר אך ורק על מה שקורה בעולם, והיא לא יכולה לדבר על מה שאיננו מצב דברים בעולם, ולכן מה שאיננו מצב דברים בעולם אנחנו מוכרחים אודותיו לשתוק. דברים דומים אגב אומר רבי נחמן מברסלב בתורה בועל פרעו, ואולי נעסוק בזה באחד הפרקים הבאים. עכשיו בואו נראה, המשנה במסכת אבות אומרת בתחילת פרק שישי, רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומסביר רבי חיים מוולוז'ין תלמידו של הגאון מווילנה בפירושו למשנה מה הכוונה זוכה לדברים הרבה, והוא אומר, על פי מה שאמרו חז"ל, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו, כי כל מלאכי מעלה ושום נביא או חוזה לא השיגו השכר הגדול הגנוז לעוסקי תורה לשמה. וזהו שאמר סתם, זוכה לדברים הרבה. למה המשנה לא מסבירה מה הם אותם הדברים? אומר רבי חיים, כי אינם דברים המושגים לכתוב איכותם. בשפתו של ויטגנשטיין אנחנו יכולים לנסח את זה כך, משפטים אינם יכולים לבטא מאומה ממה שלעילה, כי משפט הוא תמונה של המציאות, הוא מודל של המציאות כפי שאנו חושבים אותה. זה מה שרבי חיים מוולוז'ין מסביר שאומרת לנו המשנה על דרגתו של העוסק בתורה לשמה שזוכה לדברים הרבה, והמשנה לא מפרטת מה הם אותם דברים. למה? כמו שאומר ויטגנשטיין, הלא יאמר על הבטח ישנו. ישנם דברים מחוץ לגבולות העולם, דברים מחוץ לגבולות השפה. אמנם אנחנו לא יכולים לדבר עליהם כי הם לא מצב דברים שמתרחש בעולם, אנחנו לא יכולים להפוך את הדברים הללו על ידי השפה לתמונה, אבל הלא יאמר על הבטח ישנו. הוא מראה את עצמו, הוא המיסטי. זוהי המחשה של הקביעה המפורסמת של ויטגנשטיין שאומר גבולות שפתי משמעם גבולות עולמי. גבולות השפה הם גבולות העולם, השפה עוסקת רק מה שבגבולות העולם, בגבולות מה שמתרחש, מצבי דברים. ולכן זה מה שהמשנה אומרת שאותו אדם שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אי אפשר לדבר על זה בעצם, זה מחוץ להשגתנו. כאשר נחזור כעת אם כן לכתיבתו של החזון איש, למשחקי השפה השונים שלו, ואיך שאנחנו רואים שהוא בעצמו מבחין בין הכתיבה הפיוטית, האישית שלו בחלק ההגותי, לבין הכתיבה ההלכתית שהוא מדגיש שהיא צריכה להיות ברורה ככל האפשר. החזון איש אם כן בכתיבתו הפיוטית והאישית מנסה, כמו שאומר ויטגנשטיין, להידחק באמצעות השפה בין מבע הכאב לבין הכאב. דיינו, למרות שהכאב שלי הוא מאוד סובייקטיבי, מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי, אף על פי כן אני מנסה במילים לתאר אותו, במילים שכולם משתמשים בהם, ואני מנסה על ידי אותם מילים כלליות, אותם מושגים כלליים, לתאר לאחרים את מה שאני מרגיש. אותו דבר, החזוני שמדבר על אותו אדם שעוסק בתורה והופך למלאך, על הנפש המתעטפת בקדושה, חזוני שמנסה בכל זאת להשתמש בשפה, אותה שפה הגותית, פיוטית, שמנסה בכל זאת לתאר לנו דברים שהם כביכול מחוץ לגבולות העולם. הם לא מצב דברים של אובייקטים, לא משהו שמתרחש, אלא משהו פנימי יותר, משהו רוחני. חוקר השפה ג'ון סרל טבע עיקרון שנקרא בשם Principle of Expressibility. זאת אומרת, כל מה שניתן להתכוון אליו, ניתן גם לומר אותו. גם עם פירושו של דבר שמה שיאמר יצריך מילים חדשות בשפה, או שימוש בשפה פרטית שלא תהיה לוגית ומובנת עבור שאר האנשים מלבדי. החזון איש, כפי שראינו בפרק הקודם, מנסה בכל זאת באגרות ובכתבים שלו לתאר ולהמשיג את אותה מציאות רוחנית פנימית תמירה ונעלמה שמגיע אליה אותו האדם שעוסק בתורה לשמה. אותם דברים הרבה שהמשנה לא מצליחה לתאר לנו אותם. והחזון איש למשל משתמש לשם כך במילה מלאך. כביטוי לאדם רוחני שחווה את חוויית הלימוד התורני לא רק בשכלו אלא גם בנפשו. בגמרא באמת במסכת שבת יש משפט כזה. הגמרא אומרת שנאמר שם על אחד החכמים, קריא לילת דן בר אנש, זאת אומרת אינו בן אדם, ומסביר שם רשי, אין זה בן אדם אלא מלאך. ו הדבר הזה אם כן ממחיש את העיקרון של הבעתיות, ה-principle of expressibility, שכל מה שניתן להתכוון אליו ניתן גם להיאמר. אז אנחנו ממציאים כאילו מושג חדש, מלאך, למרות שזה אדם ולא מלאך, אף על פי כן משתמשים במושג המושאל הזה כדי לתאר את אותה דרגה רוחנית שמגיע אליה אותו אדם שעוסק בתורה לשמה. דוגמה נוספת יש בדבריו של החזוני של התפילה. הוא כותב באיגרת, ומה נפלא הדבר כי ביכולת האדם להשיח דאגותיו לפני אדון עולם ברוך הוא, כאשר הוא משיח לרעהו, והמקום ברוך הוא מכנהו ילד שעשועים. גם כאן בולט ההבדל בין משחק השפה הלכתי, שבו התפילה היא מצווה עם כללים ופרטים וזמנים ברורים, לבין השיח המוסרי והאישי על נושא התפילה. בשיח הזה החוויה, במשחק השפה הזה, התפילה הופכת לחוויה אישית נפלאה, משמחת לב ומאירת עיניים. החזון איש גם רומז על שאלת השפה הפרטית, הוא מתאר את התפילה כשיחת נפש של אדם עם רעהו. דהיינו, שלמרות שהתפילה כוללת נוסח קבוע של תפילות, אבל האדם יכול ואפילו צריך להתפלל ולפנות אל בורא עולם בשפתו האישית, להשיח דאגותיו. ויטקינשטיין מסביר ששפה פרטית היא שפה שניתן לקרוא לה פרטית כאשר אני מדבר בהגאים שאף אחד זולתי אינו מבין. אבל אני נראה כאילו אני מבין אותם. מתי צריך את השפה הפרטית? אז הוא מסביר, כאשר יש לי תחושה פנימית נטולת מבע טבעי תיאורי. שזה יכול להיות מקביל למה שהחזון איש קורא להשיח דאגותיו. אתה רוצה בתפילה לבטא את הדאגות המיוחדות הספציפיות שאתה חווה כרגע, ואותם אתה רוצה ליצוק איכשהו לתוך הנוסח הקבוע, הכללי של התפילה. ועל ידי שאתה עושה את זה, אתה נותן לה שם, אתה נותן שם וממשיג את אותן תחושות שיש לך כעת בתוך התפילה. גם הפילוסוף הדני המפורסם קירקגור בספרו חיל ורעדה על עקדת יצחק מתאר את הצורך ואת המציאות של השפה הפרטית בחוויה הדתית. הוא מדבר על אברהם אבינו בדרך לעקדה שלא היה יכול לדבר ולא היה יכול לשתף במה שעובר עליו. וכך הוא כותב, אברהם איננו יכול לדבר, אין שפת אנוש העומדת לו בשעת דוחקו. הגם שהיה מצוי בכל לשונות העולם, הגם שאהוביו הבינון גם הם, הוא איננו יכול לדבר עמהם. למה? הוא מדבר בלשון אלוהית, הוא מדובב בשפת סתרים. אם כן, התפילה כשפה מכילה בתוכה שתי מערכות, שתי שפות, כללית ופרטית. יש את הנוסח הכללי ויש את מה שכל אדם מנסה בזמן אמת לבטא את מה שעובר עליו בדיוק עכשיו בתפילה. וכאשר החזון איש לא מדבר על הלכות תפילה, לא בכתיבה ההלכתית, לא במשחק השפה ההלכתי, אלא הוא מדבר על מושג התפילה מבחינה הגותית, מוסרית, אישית, אז הוא מדבר על הנקודה הזו שבאמת יש משהו אישי, יש משהו שקרוב לשפה פרטית, כאשר אתה מתפלל על מה שמפריע לך, על מה שחשוב לך. החזון איש גם ניסח לאישה אחת תפילה מיוחדת, כיצד היא תתפלל על בנה. אם כן, בעוד שהלכות תפילה כטקסט עוסקות בעיקר בשפה הכללית של התפילה, החזון איש נותן מקום בכתיבה ההגותית שלו לשפה הפרטית שיש לכל אדם בתפילתו. עכשיו בואו נעמיק בדברים קצת יותר. דיברנו על כך שיש כאן משחקי שפה שונים, אבל השונות בין משחקי השפה הללו אינה רק שונות של טקסט, אינה רק שונות טקסטואלית, אלא כפי שמסביר הפילוסוף ג'ון אוסטין בספרו כיצד עושים דברים עם מילים, הוא מסביר שבדיבור אנחנו בעצם יכולים לעשות פעולות שונות. החווייתיות והרגש שבכתיבה ההגותית הן משתייכות לסוגת הספרות המוסרית, שהיא ניסית על כנפי המליצה ומטרתה לעורר את לב הקורא. בדרכו של רבי ישראל מסלנק למשל, מייסד תנועת המוסר, שהוא הסביר שעל ידי קריאה רגשית של הטקסט, אנחנו יכולים להחדיר מסרים לתת מודע, וכך להשפיע על הנפש שלנו ברמה כזו, שאנחנו נוכל להחדיר מסרים באופן תת מודע, כדי שבשעת מבחן, גם כאילו לפני שיש לנו זמן לחשוב, אנחנו עדיין נפעל באופן הנכון. וזאת לעומת טקסט הלכתי, שאומנם רבי ישראל עצמו מדבר על כך של הטקסט התורני, גם הטקסט ההלכתי היבש, יש לו השפעה רוחנית על נפש האדם, אבל בכל זאת הטקסט ההלכתי, כפי שאמרנו, נועד להעביר פרשנות או מסקנה הלכתית מדויקת, והפעולה המוצהרת שלו אינה לעורר רגשות, אלא למסור תכנים. גם בתנ"ך אנחנו יכולים להבחין בין שתי פעולות הדיבור הללו בפרשיות כמו שירת הים, שירת הבאר, שירת דבורה. בשירות הללו אנחנו נחשפים לכתיבה מליצית שגם נכתבת בספר התורה בסדר שונה וייחודי. והשירות הללו באות להעביר לנו התרוממות רוח שבאה בעקבות אירועים, עליהם נכתבו אותן שירות, קריאת ים סוף, ניצחון ברק על סיסרה. וזאת לעומת פרשיות שמטרתם להעביר תכנים של מצוות גרידה. פרופסור בראון, שהזכרתי אותו בספרו על החזון איש, אז הוא מזכיר את הפולמוס שהיה לחזון איש כנגד תופעות ודרכי מחשבה שצמחו בהשפעת בעלי המוסר בעולם הישיבות, ממשיכיו של רבי ישראל מסלנט. והחזון איש כותב באיגרת, כאשר הדעה שלו התפרסמה ועוררה קצת רעש בעולם הישיבות, הוא כותב, כאילו אני שמתי לי לכיוון להטיל דופי חס ושלום במוסר, והוא אומר, מה פתאום, תמיד הייתה שרויה בינינו אהבה, בלי מצרים, וגם אני מתענג עליהם. עכשיו, בכתיבה ההגותית, מוסרית של החזון איש, נראה שהוא בעצם יצר משחק שפה ופעולת דיבור חדשה. ראינו כיצד החזון איש יצר משחק שפה משל עצמו כפעולת דיבור מוסרית יוצא דופן. הוא משתמש למשל במושגים הלכתיים, כפי שדיברנו בפרק הקודם, כדי לבטא מסרים מוסריים, לעורר את האנשים, את אלו שהוא התכתב איתם. כך יוצא אם כן שחרף ההתנגדות שלו לתנועת המוסר באספקטים מסוימים שלה, הוא יצר מוסר חדש, מוסר שמעורר על ידי אופן הביטוי ואופן הכתיבה, על ידי משחק השפה הזה, ומעורר את הלומד, וכך, למרות שהוא כותב בספרו אמונה וביטחון שתכני ההלכה הם הדרך הנכונה לבניית אישיות מוסרית, כפי שהוא כותב, והעיקר שברפואת תחלואי הנפש הוא העיון בהלכה הדק היטב בכל פרטי סעיפיה, עד שישרישו בקרבו אהבת הדין במוחלט. הוא אומר, כאשר אדם מחנך את עצמו להיות כפוף באופן מוחלט למחויבות להלכה, הוא ממילא מחנך את עצמו למידות טובות, לא לעשות ככל העולה על רוחו. אבל אם נשים לב, החזון איש עצמו מבטא את זה באופן מוסרי, לא הלכתי. הוא מבטא בכתיבה הגותית, הוא מעורר את הקורא להבין שעל ידי שהוא יעסוק בלימוד ההלכה, הוא ממילא ירוויח ויעשיר את האישיות שלו גם בפן המוסרי שלה. חזון איש במספר מקומות כותב על עצמו בכתיבה חושפנית גלויית לב. למשל, לרגלי בחינתי הנני תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, מפני שמשנתו אינה סדורה ואינו ראוי לישיבת חכמים. כמעט כל מה שאני עושה אני אנוס על פי הדיבור ביותי שבור ורצוץ כל הימים, ולא זכיתי לשום עונג מתענוגי החיים. העונג היחידי הוא לעשות רצון קוני. נהנה אני לשמח ליבות בני אדם, אין דרכי לבוא בוויכוחים. חזון איש משתמש בהגדרות מהגמרא, למשל תלמיד שמשנתו קשה כברזל, שזה הגמרא במסכת תענית, או בדברי חז"ל בהגדה של פסח, יעקב אבינו שירד למצרים אנוס על פי הדיבור, ובביטויים המושלים הללו הוא ממחיש את מצבו הנפשי ואת דרגתו התורנית. למשל, כאשר הוא נשאל על שידוך שלא היה שם מספיק כסף להציע לחתן, והוא מביא את הפסק של הרמה בשולחן ערוך שאומר שמה שהחתן מקבל עליו לסמוח בחלקו ובזה הוא יתברך, והוא מתאר את זה כמציאות ברורה, כהוראה פרגמטית שאין עליה עוררין, שהרמה כותב בשולחן ערוך ואז יצליח, זאת אומרת אותו חתן שלא ירדוף אחרי מה שכן הבטיחו לו, לא הבטיחו לו, אלא יקבל את מה שהוא מקבל. אומר החזון איש, הצלחה שמבטיח הרמה ודאי עדיף מהשתדלות. כך הוא כותב לאותו חתן. הוא אומר, אם תסמוך על הפסק של הרמה, זה ודאי יבטיח לך הצלחה בהמשך יותר מכל השתדלות. אבל בואו ננסה להבין מה הם פעולות הדיבור. אמרנו החזון איש מבחין בין משחקי השפה השונים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לראות כיצד בעצם משחקי השפה השונים הללו עושים פעולות שונות. החזון איש למשל, בהזדמנויות מסוימות בנידונים שעמדו על הפרק באותם ימים, בשנות ה-40, הוא העדיף להשתמט ולא להשתתף באספות רבנים, ואז לכן הוא כותב שהוא תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, והוא לא ראוי לשבת באספת רבנים, אבל למעשה אותו תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, במרכאות, מורה הוראה בשיקול דעתו כנגד דעת רוב הרבנים, והוא מודע היטב לדרגתו העיונית ההלכתית. איך אנחנו יודעים את זה? מהסיפור שהיה בתחילת מלחמת העולם השנייה בשנת 1941, כאשר בני הישיבות הגיעו לעיר קובה ביפן, והם לא ידעו מתי חל שם יום הכיפורים, מפני שיש ספק הלכתי במזרח הרחוק היכן עובר קו התאריך ההלכתי, האם שבת חלה שם ביום השבת המקובל או ביום ראשון. אז אנשים לא ידעו באיזה יום לצום שם ביום כיפור, והחזון איש בפסיקתו חלק למעשה על רוב הרבנים והורה לאותם בני ישיבות הלכה למעשה לסמוך עליו ולא לחוש לשום דבר. גם על מצב הדור, החזון איש למשל מצד אחד כותב לפעמים ביקורת פסימית כאשר עמדו על הפרק תקנות של הרבנות הראשית שרצתה לתקן את ירושת הבת, שרק הידוע בנות אינן יורשות על פי התורה, או כאשר רצו לתקן תענית ציבור לדורות על מאורעות השואה, והחזון איש כתב על זה, אנחנו דור יתום, אין אנו ראויים כלל לתקן תקנות. ירדנו פלאים ועדיותים אנחנו. ואיך נעיז פנינו דור שטוב לו השתיקה, אל נא נעבור לגדולות. אם כן, החזון איש כותב לכאורה באופן מאוד פסימי על מצב הדור, ומצד שני, יש לו גם אמירות מאוד אופטימיות על הדור שהשתקם בארץ ישראל אחרי השואה. הוא עודד מאוד את הקמת הישיבות וכתב עבודה רבת ערך להשתתף בבניית בתי המדרשות של בבל על אדמת הקודש, זאת התורה שגלתה 10 גלויות, זאת התורה החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות אל ארץ הצבי, ארץ הקדושה. יש כאן כאילו פרדוקסליות לכאורה, האם החזון איש מתייחס לעצמו כמי שיכול לחלוק על כל רבני ארץ ישראל, או שהוא תלמיד שמשנתו קשה עליו כברזל? האם הוא רואה את הדור כדור יתום, או רואה את העוצמה של עולם התורה שנבנה מחדש בארץ ישראל? חזון איש בכתיבה שלו כל פעם עושה בעצם משהו אחר. אנחנו צריכים לבדוק מהי פעולת הדיבור שהוא רצה לעשות, ולפי זה נוכל להבין את הסתירות הללו. כאשר הוא בטוח בסברתו לגבי שאלת קו התאריך למשל במזרח הרחוק, אז הוא יפסוק כנגד דעת רוב הרבנים. כאשר הוא סבור שיוזמת הרבנות הראשית לקבוע תענית ציבור לדורות לזכר השואה היא פסולה, אז הוא יטיל את כל כובד משקלו לבטל אותה. בעוד שביחס להשתתפות באספה פומבית של רבנים, או ביחס לבניית עולם הישיבות בארץ ישראל, אז הוא יעדיף להישאר באופי הצנוע שלו, ויעודד ביסוס ישיבות ביישוב החדש, ולא יראה את הדור כדור יתום. אוסטין בספר שהזכרתי מבחין בין פעולות דיבור שונות, ומחלק אותן לשלוש קטגוריות של מבעים, מבע לוקוציוני, אי לוקוציוני ופר לוקוציוני. מבע לוקוציוני זה תוכן יבש, לומר דבר מה. מבע אילוקוציוני זה לעשות משהו, למשל למסור מידע, לתת פקודה, להזהיר, לקחת התחייבות, הכל בדיבור. והמבע השלישי, הפרלוקוציוני, זה מבע שגורם לפעולה, באמצעות אמירה של דבר מה, למשל שידול, שכנוע, הרתעה. המבע הפרלוקוציוני נבדל מהמבע האילוקוציוני בין השאר, בכך שהביצוע שלו אפשרי לא רק על ידי מבע, ובכל זאת אני בוחר כעת לעשות את זה על ידי דיבור. אם נרצה לראות איך לקטלג את האמירות השונות של החזון איש לפי החלוקה הזו לשלושת הקטגוריות, נראה שהדברים אינם חד משמעיים. החזון איש למשל אומר על הדור של אחרי השואה שאנחנו דור יתום. יש כאן אמירה אילוקוציונית, כי הוא מתאר את מצב הדור. אבל בין השורות, הרצון של החזון איש בעצם לפעול על ידי הדיבור, זה מבע פרלוקוציוני. החזון איש רוצה לעשות כאן משהו, הוא רוצה לשכנע את הנוגעים בדבר, את אלו שיכולים להשפיע על הרבנות הראשית, שלא לקבוע תענית ציבור לדורות. אל נא נעבור לגדולות, כפי שהוא כותב. אבל המבע הזה, המבע הפרלוקוציוני שמנסה לעשות את זה, את אותו שכנוע, נשען על כתפיו של המבע האילוקוציוני שמתאר דור יתום, אדיוטים, טוב לו השתיקה. יש כאן מבע אילוקוציוני של נקיטת עמדה, מבע הצגתי, וכך הקורא מובל למבע הפרלוקוציוני שקורא לביטול היוזמה המדוברת. החזון איש הרי היה יכול למשל לפעול בדרכים אחרות לביטול היוזמה, וזה מה שמאפיין את המבע הפרלוקוציוני, שאתה בוחר לעשות את זה דווקא על ידי דיבור. הוא לא עשה איזושהי הפגנה או מחאה, אלא הוא פשוט הביע את דעתו, ובזה הוא הצליח לבטל את היוזמה, ועד היום אין לנו באמת תענית ציבור לזכר השואה. אוסטין מדגיש שלמבע האילוקוציוני חייבת להיות השפעה כלשהי כדי לחשב מוצלח. אם אתה רוצה לעשות משהו על ידי דיבור, אנחנו צריכים לראות אם באמת הצלחת לעשות את זה או לא. במקרה שלנו, כאשר אנחנו מסתכלים על מה שהחזון איש כותב, על הדור היתום, אם התיאור של החזון איש יתקבל, אז אם כן המבע היה מוצלח. הוא עשה את מה שהוא נועד לעשות. אבל אם נבדוק את שיעור ומידת הצלחתו של המבע הפרלוקוציוני, זאת אומרת, אותה קריאה של החזון איש לסגת מהיוזמה ולבטל את הצום והתענית שהרבנות הראשית רצתה לתקן לזכר השואה, זה כמובן תלוי בכך, כפי שקרה באמת בסופו של דבר, שהתוכנית התבטלה. אוסטין מראה כיצד המבע הביצועי, בשונה מהמבע הקביעתי, אינו נמדד כאמיתי או שקרי, אלא כמוצלח או בלתי מוצלח. זאת אומרת, אתה לא בא לומר משהו, והשאלה אם אמרת אמת או שקר, אלא אתה בא לעשות דבר מה, או להביע תיאור כלשהו. אז השאלה, אם הצלחת או לא הצלחת. בדומה לזה, אם כן, נוכל לומר שחלוקתו והבחנתו של החזון איש בין הכתיבה ההלכתית לבין הכתיבה ההגותית, כפי שהערכתי גם בפרק הקודם וגם היום על משחקי השפה השונים בכתיבתו של החזון איש, אם כן, עומק הדברים תמון בכך שלמשחקים השונים הללו יש מטרות שונות. הכתיבה ההלכתית עוסקת בתכנים, לכן המבע שלה צריך להיות אמיתי, אתה צריך לעסוק כשמה את הליבה דהלכתה, זאת אומרת, לפסוק הלכה על פי האמת. לעומת זאת, המבע ההגותי, הכתיבה ההגותית, זה בא לתאר, להעביר חוויה על גבי הכתב. לכן, בעזרת המליצות והתחכום הלשוני, הוא צריך להיות לא רק אמיתי, זאת אומרת, תואם לעיקרי הדת, אלא גם מוצלח. זאת אומרת, האם באמת אנשים מתעוררים, קולטים את המסר מאותה כתיבה מליצית וגבוהה? בטקסטים שהבאתי מהחזון איש, נוכל להדגים זאת ולומר שלמשל, כאשר עומדת על הפרק השאלה ההלכתית, אודות קו התאריך במזרח הרחוק, אז פסיקה מוטעת בשאלה הזו תהיה שקרית. אבל הבנה לא נכונה של תיאור חוויית האמונה, או של אותו אדם שלומד תורה לשמה שמאחד את הגוף והנפש, הופך למלאך, כאשר התיאור הזה יהיה לא הולם, לא מתקבל, אם כן זה יהפוך להיות מבע בלתי מוצלח. ואותו דבר גם הפסיקה של החזון איש, שניסה באמת לשכנע את אותם בחורי ישיבות ביפן לצום ביום כיפור לפי ההכרעה ההלכתית שלו בקו התאריך, גם כאן זה מעבר לאמת ההלכתית, יש גם שאלה של מבע מוצלח או לא מוצלח, זאת אומרת האם הם באמת קיבלו את הכרעתו ולא חששו לשיטה האחרת, וצמו רק ביום הכיפורים שחל לפי הפסיקה שלו, או שמה לא. אם כן, דיברנו גם בפרק הקודם ביחס לפרק א' בספרו של החזון איש, אמונה וביטחון, פרק א' שהכותרת שלו היא אמונה, וניסיתי לומר שהחזון איש בעצם לא בא לדבר שם דווקא על האמונה, אלא בא לחדד ולתאר את החוויה הנפשית שכלולה בחיי אותו אדם שעוסק בתורה ומחפש את ההכרה בהשגחה פרטית ובאמונה בבורא עולם. אם כן, יכול להיות שהכותרת הזו, כותרת פרק א' שקוראת לפרק אמונה, יכול להיות שהיא הופכת את חלק מהמסר בפרק למבע ביצועי בלתי מוצלח. וזה תהיה חוסר הצלחה של החטאה, כי החזון איש כתב את מה שהוא רצה לכתוב, יש בטקסט את כל מה שדרוש להבנה של המסר, אבל יכול להיות שעל ידי הכותרת הלא נכונה, אז זה מקשה על המסר להיקלט בהצלחה בקרב הנמענים שמעיינים בספר. הנושא האחרון שאני רוצה לעסוק בו בפרק הזה, זה העניין של החוויה הדתית והחוויה של אחדות האני אצל החזון איש. החזון איש, כפי שכבר ראינו, כאשר הוא מתאר את ההשפעות הרוחניות הנפשיות שיש לעיסוק בהלכה, לעמל בתורה, יש כאן, לפי דבריו, קשר מיוחד מאוד בין השכל העיוני, בין הלימוד הקוגנטיבי, של התכנים ההלכתיים לבין האור וההשפעה הרוחנית שיש על הלומד שמעמיק באותם תכנים. והחזון איש ממשיל זאת באיגרת את החיבור הזה בין השכל לבין הנפש, בין הרוחניות, שהשכל הניתן בנפש כגרעין בגומת השדה, הוא התאחד עם החוכמה והיו לבשר אחד. וויליאם ג'יימס, שעוסק בשאלה דומה בספרו החוויה הדתית לסוגיה, יש לו שם פרק שנקרא האני החלוק ותהליך ייחודו. וג'יימס דן בשאלת אחדות האני ובדרכים שבהן הדת יכולה לסייע לאדם על ידי החוויה הדתית להגיע לאותה אחדות. ג'יימס אומר שבאופן כללי התפתחות נורמלית של האופי פירושה בעיקר יישוב הסתירות שבאני הפנימי והשלטת אחדות בקרבו. זאת אומרת שאדם מגבש אישיות יציבה, קוהרנטית. דיונו של ג'יימס מאיר באור חדש את דבריו של החזון איש בדבר אחדותם של החוכמה והגוף. זה לא רק מליצות על אידיאל דתי, על אידיאל דתי מופשט, אלא הנושא הוא חיבור חווייתי של שילוב של מצד אחד עיסוק קוגניטיבי מעמיק בתכנים תורניים הלכתיים לבין הנפש ואפילו הגוף, וזה יוצר אני אחדותי חדש. החידוש של החזון איש נעוץ בעובדה שלמרות שאותו אדם שעוסק בתורה עוסק בעיסוק קוגניטיבי, שכלי, יבש אולי נקרא לזה, לא חווייתי בכלל, ואף על פי כן הכוח הרוחני שיש באותם תכנים הלכתיים הופך לחוויה עוצמתית שמסוגלת ליצור את איחוד האני. ג'יימס עצמו מונה מספר דרכים שעל ידם אפשר להגיע לאותה אחדות, ואחת מהם לדבריו היא, ייתכן, כך הוא כותב, שיהיה נובע מתוך חידוש שבהסתכלות השכל. ג'יימס אומר שכשאדם מגיע לאותה חוויה של אחדות האני, אז הוא מגיע לתחושה של הרגשת רווחה אופיינית, הרגשת עושר בר קיימה ועמוק מאין כמוהו. דבר שאולי אפשר למצוא לו מקבילה בדבריו של החזון איש, שמתאר את אותו תהליך שעובר אדם שעוסק בתורה לשמה ועמל בתורה, שמחת גיל אין קץ נשמתו נעימה עליו להנות מזיו הקודש בזמן שהדמיון משלים עם השכל. המשפט הזה, הדמיון משלים עם השכל, נראה לי מתאר בצורה מופלאה את אותה אחדות של אני, אותו גיבוש שהאדם מגיע אליו, שלמרות שהדמיון והשכל פעמים רבות הם אויבים זה לזה, כפי שדיבר על זה רבי ישראל מסלנט וגם החזון איש עצמו, אף על פי כן על ידי החוויה הרוחנית הזו שהאדם מגיע אליה על ידי הלימוד, הוא מגבש את האישיות שלו לאותה אחדות שאפילו הדמיון משלים עם השכל. לג'יימס יש פרק שלם שעוסק בקונברסיה, הפיכת הלב, אותה חוויה דתית מיוחדת שאנשים פתאום בבת אחת חוו מהפך רדיקלי, טוטלי בחייהם והתהפכו להיות אנשים אחרים. והוא דן בשאלה שמטרידה אותו וכך הוא כותב, הלא תודו כי הללו, אותם אנשים שחוו את הקונברסיה, אינם מזהירים בזוהר כזה, שראוי לו ליצור שלמעלה מן הטבע. אין הם מפיקים כל זיו אשר יבדילם משאר בני תמותה. אילו הייתה אמת בדבר, כי אז הלא צריך היה להימצא איזה סוג סימן מצוין, איזה זוהר מופלא, השופע אפילו מהפחות שבפחותים שבסוג זה. מין זיו שמין הנמנע היה לאיש מאיתנו לא להרגיש בו. ג'יימס מוטרד מהשאלה, מי הם אותם אנשים שחווים את הקונברסיה? במה הם כל כך מיוחדים? הרי אנחנו רואים לכאורה שבאמת על פניו בפועל הם חוו חוויה מדהימה וחוויה שנותנת להם כוח מעשי לשנות את החיים שלהם מהקצה לקצה. אבל שואל ג'יימס, מהי הסגולה הנפשית שמייחדת אותם אנשים שמאפשרת להם לחוות חוויה כזו מיוחדת ולהגיע להישגים כל כך מיוחדים? לכאורה מדובר באנשים פשוטים שאנחנו לא מצליחים לראות איזושהי ייחודיות שיש בהם. בציטוט שהבאתי מקודם מהחזון איש, נראה שהוא סבור שכאשר האדם חווה סוג כזה של קונברסיה על ידי העמל שלו בתורה שמשנה אותו, שמגביר בתוכו את החלק הרוחני והנפשי שבו, אז כותב החזון איש, ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה. זאת אומרת, יש פה בן אדם מיוחד, לא סתם הוא השתנה על ידי הלימוד שלו. בסיכום פרק הקונברסיה, ג'יימס אומר שהקונברסיה היא עמדה חדשה כלפי החיים שנותרת קבועה ויציבה. גם אם ההתלהבות שהתלוותה אליה בהתחלה התרופפה קצת ונחלשה לאחר מכן. כאשר החזון איש כן מתאר לנו את האדם שחווה דרגה רוחנית גבוהה על ידי לימוד התורה שלו, שהוא כמו מלאך לרגעים, אם כן, זהו גם כן תיאור של דרגה רוחנית שגם אם היא לא בסיס שלה כל הזמן, אבל היא בהחלט יוצרת עמדה חדשה אצל האדם שחווה אותה. ג'יימס מדגיש שגילוי התת מודע בשנת 1886 מאפשר שיטת חקירה חדשה שתספק הסבר טבעי לתופעות נפשיות שבעבר נחשבו בהכרח כמיסטיות. ג'יימס מראה את הקשר שיש בין הפסיכולוגיה, בין המדע לבין הדת. זאת אומרת, כיצד מבחינה פרגמטית המדע, אם נקרא לזה מדע, הגילוי של המחקר הפסיכולוגי שחשף את התת מודע, מאפשר לנו להבין שכאשר אנחנו רואים אנשים שמבחינה פרגמטית, מבחינה מעשית, באמת מגיעים להישגים מאוד מיוחדים, חווים תהפוכות ושינויים מאוד קיצוניים בחיים שלהם, הפיכת הלב ברגע אחד, אומר ג'יימס, כאשר אנחנו יודעים שיש לאדם תת מודע, אנחנו לא חייבים לחפש ישר תשובות מיסטיות רוחניות, אלא קודם כל להבין את התהליכים הנפשיים הפסיכולוגיים שאפשרו לתהליך הזה לקרות. וכך הוא כותב, חובה עלינו כל מקום שאנו נתקלים בתופעה של אבטומטיזם, לחקור קודם כל שמה יש לנו כאן עסק עם מוצגים שהתפתחו בתחומי הרוח שמתחת לסף, זאת אומרת התת מודע. ומכאן התפרצו לתוך שדות התודעה הרגילה. עלינו לחפש איפה את המקור בחיי הסובייקט מתחת לתודעה. והוא אומר, מה זה בכל זאת קונברסיה? ג'יימס הרי היה אבי הפרגמטיזם. מהי התוצאה הפרגמטית שעל ידה אנחנו יכולים לומר שהאדם אכן חווה קונברסיה, שבאמת הוא הפך לבן אדם אחר, שיש פה שינוי מהותי שהתחולל בנפשו. והוא אומר שאחד הסימנים החשובים לזה זה בנטיית הנפש, בלב שאין גבול לסבלנותו, בביטול הגמור של אהבת עצמו. בזה אפשר לראות הוכחה לעדות הרוח האמיתית ללידה שנייה. אם האדם כיום, אחרי שהוא חווה את הקונברסיה, מתנהג באופן כביכול בלתי צפוי, אופן שנוגד את האינטרסים האישיים שלו, הוא מוכן להקריב מעצמו למען הזולת, זו הוכחה פרגמטית ממשית שבאמת השינוי שחל בו הוא אמיתי. ואומר ג'יימס, אנחנו יכולים על ידי ההתפתחות של הפסיכולוגיה, להבין את התהליכים הנפשיים הפסיכולוגיים גרמו או אפשרו לתהליך הזה לקרות. עכשיו, החזון איש לעומת זאת, הוא לא עוסק בתופעות הפסיכולוגיות שעניינו את ג'יימס. ג'יימס עוסק בדחפים מוטוריים, רעיון קופה, זאת אומרת סוג של אובססיה, קפריזה. החזון איש מתאר את התהליכים הרוחניים של האדם שעוסק בתורה. בהקשר הזה החזון איש כמובן אומר שאחדות האני התורנית, אותו אדם שהדמיון שלו משלים עם השכל, זו אחדות שהמהות שלה זו מהות רוחנית. אבל החזון איש גם כן מתייחס לפרמטר הפרגמטי של ג'יימס, לחוויית הקונברסיה, לרוח האמיתית. החזון איש מתאר כיצד יקיר הנפש, אותו אדם שהרוחניות של התורה משפיעה על נפשו, יקיר הנפש, נפשו מלוטשת ומצוחצחת. הוא איש מתאווה להיטיב לזולתו, כך הוא מתאר באמונה וביטחון. זאת אומרת שנטיית הנפש, כפי שקורא לג'יימס, שזה התחום של המצוות של בן אדם לחברו ביהדות, זה מה שמעיד על גדלות רוחנית, אמיתית, קבועה, יציבה, ולא רק אדם שחווה קולות, חזיונות והתרשמות עזה, אבל בפועל בהתנהגות שלו בחיי היום יום הוא נשאר אותו בן אדם פשוט ושפל כפי שהוא היה קודם. החזון איש אומר שעל ידי האמונה, על ידי חוויית האמונה, על ידי החוויה הרוחנית של האדם שעוסק בתורה, נוצרת חוויה של עולם חדש. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים. וזוהי קונברסיה רוחנית. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינה פסיכולוגית אפשר להסביר את זה על ידי כל תהליכים שבתת מודע, אבל במהות של הדברים זוהי קונברסיה רוחנית. הכוח התמיר על הזה, אומר החזון איש, הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. כן, לסיכום, בפרקים, בשני הפרקים שכעת סיימנו אותם, התוודענו מעט לדמותו של החזון איש שבא לידי ביטוי בכתיבה המקורית והמיוחדת שלו. ראינו כיצד מושג החוויה הוא מושג מרכזי אצלו, הן בשאלת האמונה, הן בחוויית הלימוד שמחולל בנפש הלומד מין קונברסיה רוחנית. החזון איש עמד בקשרים אישיים עם צעירים שלמדו בישיבות באותם שנים, והחזון איש היה איתם בקשר, וראינו כיצד זה היה קשר מאוד מאוד מיוחד, קשר ש הביא את החזון איש גם לחשוף את העולם הפנימי שלו וגם לכתוב להם בצורה מאוד מיוחדת שהביאה לקדמת הבמה את החוויה הדתית, החוויה הרוחנית שיש דווקא באותו לימוד מעמיק, לימוד הלכתי. המקוריות ההגותית והלשונית של החזון איש מקבילה, אם אפשר לומר כך, למקוריות שלו בהלכה, שלא עסקתי בה כאן כלל, על החידושים ההלכתיים שלו. והיא חושפת איש אשכולות שמשלב מצד אחד גישה עיונית מחמירה ומעמיקה, שמתאחדת עם חוויה נפשית דתית של התגלות האמונה וחיבור נפשי של האדם לבוראו על ידי הלימוד, כמו גם דמות של מנהיג שיודע לאהוב ולייקר כל יחיד שפונה אליו ברגישות ואהבה. אמנם נתתי מהדוגמאות למקורות של המליצות שמופיעות בכתבי החזון איש, אבל לא עשיתי כאן מחקר לשוני דיאכרוני לחפש את המקורות הלשוניים והשפתיים של החזון איש, אלא בהתאם לעקרונות של המפנה הלשוני בניסוחו של דה סוסיר, התרכזתי יותר במחקר הסינכרוני. לבחון את פעולות ומשחקי השפה שלו, כיצד הרבדים השונים בכתיבה יוצרים מליצות ומסרים סמויים. אם כן, הכתיבה יוצאת הדופן של החזון איש, בוודאי בהשוואה לכותבים אחרים בעולם הרבני וההלכתי, בוודאי הם מסקרנת מאוד, וכולי תקווה שגם אתם קיבלתם איזושהי טעימה מה עולם המופלא שנחשף בכתיבה, בדמות המיוחדת שלו, ואשמח להמשיך אתכם בפרקים הבאים. תודה על ההקשבה, להתראות.